השלך לפני פרעו יהי ותנין. מדרש. כתוב על זה במדרש, נן. העומד להתפלל, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה ראו חכמים להקיש כריכת נחש למלכות מצרים? זאת אומרת, לומדים כאן שהנס הזה, האות הזה שמשה רבינו מצטווה לעשות לפני פרעו, להשליך את המטה שיהיה לתנין, שיהפוך להיות תנין, זה כדי להקיש את מלכות מצרים ולהראות את הצד השווה שבין מלכות מצרים לבין נחש. מלכות מצרים ונחש יש בהם צד שווה, הם ביחד, הם באים יחד. איפה ההלכה למעשה של הדין הזה? מה שכתוב במשנה, עומד להתפלל אפילו המלך שואל בשלמה. זאת אומרת, ישנם שני מפסיקים בתפילה, זה כתוב כאן. זאת אומרת, זה מה שהמדרש בא לפרש. ישנם שני מפסיקים בתפילה. מפסיק אחד זה המלך, מפסיק שני זה הנחש. אלו שני מפסיקים בתפילה, שניים שהם מתעמדים באמצע התפילה על מנת להפסיק אותה. נתקעים כאילו באמצע בשביל להפסיק את התפילה. על זה באה המשנה לומר שהעומד להתפלל, אפילו המלך שואל בשלמה לא יפסיק, לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה ראו חכמים? להקיש כריכת נחש למלכות מצרים. אמר רבי שמעון בן פזי, דכתיב קולה כנחש ילך. זה בנבואת ירמיהו על ארץ מצרים, כתוב שם קולה כנחש ילך. טוב, מה הנחש מלחש והורג? אף מלכות מצרים מלחשת והורג. וכולו. דבר אחר, מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לנחש? מה הנחש מעוקם? אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה. מלכות מצרים מעקמת דרכיה, וגם בזה יש צד שווה בין מלכות מצרים לנחש. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שהנחש מעוקם, אף פרעו מעוקם. כשיבוא להתעקם, אמור לאהרון ויתלה את המטה כנגדו. כלומר, מזה אתה לוקה. כך לשון חזק. תולים כנגדו מטה ללמד אותו, לומר לו, מזה אתה תלקה, מזה אתה מקבל. כאן, זה יקה אותך. והדבר הזה, ההקעה הזאת, באה בגלל זה, זאת אומרת, הסיבה להקעה הזאת, היא בגלל העובדה שאותו מלך, אז הוא שווה ערך לנחש, הוא שווה, הוא דימה עצמו לנחש. זאת אומרת כך, שני דברים למדנו. אחד, בשניהם יש היקש, צד שווה, כן? מדמים זה לזה, מלכות מצרים לנחש. אלו שני הדעות, זהו הרי שווה הסעיפה במדרש. מדמים את שניהם לנחש. בחינה אחת מדמה את שניהם זה לזה, את מלכות מצרים ואת הנחש זה לזה. מדמה אותם בבחינה הזאת. ששניהם מפסיקי תפילה ובשניהם לא צריכים להתחשב בזמן שמתפללים. דהיינו, בזמן תפילה אז המלך שואל בשלמה. יש מציאות כזו שתיתקע איזושהי מלכות באמצע התפילה ותפריע לעניין התפילה. אפשרות אחת או אפשרות שנייה, נחש כרוך על עקבו. אז בשני, על שתי האפשרויות האלה, לא להתחשב בהם, לא להפסיק את התפילה ולא להשיב למלך. שני הדברים האלה, מקורם אחד, מלכות מצרים, היא זאת שהיא המלך שואל בשלמה על מנת להפסיק את התפילה. זאת אומרת, המלך כאן מנסה להתחבר אליו על מנת להפסיק תפילה, זו צורה אחת. נחש כרוך על הקרבו, כן? שוב, עוד צורה. שני הדברים האלה הם מפסיקי התפילה. זאת בחינה אחת. בחינה שנייה, מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לנחש? כדי ללמדנו, הנחש מעוקם, הנחש מעקם דרכיו, ואף מלכות מצרים דומה לנחש בפועל, היא מעקמת דרכיה. דהיינו, היא כאילו סוטה הצידה ממה שנקרא דרך היושר, מעקמת דרכיה. אותו עיקום, אז יש בו דמיון לנחש. לכן, מה עושים כנגד דבר כזה, כנגד מציאות כזאת, כנגד מי שמעקם דרכיו, מה עושים כנגדו? מה שעושים כנגדו זה מעמידים כנגדו מתה, ואומרים לו, במתה הזה אתה לוקח. הדברים סתומים, הדברים חסרי ביאור. ננסה קצת להבין לפי ערכי, כמה שאפשר, קצת להבין מה מתכוונים ללמד אותנו כאן. בהמשך על הפסוק ויחזק לב פרעה, ויאמר השם אל משה כבד לב פרעה, כועס הוא. מה הכבד כועס? אף ליבו של זה נעשה כבד. חזל דורשים את הפסוק כבד לב פרעה ללמד אותנו שמהלב נעשה כבד. היה לו לב, ובמקום שליבו יתפקד כלב, הוא תפקד ככבד. אלו שני דברים שונים. יש אופן מסוים, צורה מסוימת, שהדבר מתפקד כלב, זה אופן אחד. הלב הוא לב, מתפקד כלב, נראה כלב, מתייחס כלב. זה לב. יש אופן אחר של התייחס, יש צורה אחרת של התייחסות. הצורה אחרת של הצורה השנייה היא צורת כבד. זאת אומרת, במקום לב נהיה כבד. פירוש המילים כבד לב פרעה, כלומר ליבו נעשה כבד, זאת אומרת הוא כאילו שינה את צורתו מהיות עבר שנקרא לב, אז הוא הפך להיות עבר שנקרא כבד. כבד לב פרעה, ליבו נעשה כבד. כבד, כבד כועס. כבר הזכרנו פה בתחילת חודש טבת, הזכרנו פה את דברי הגמרא בסוף מסכת ברכות בדף סמך א', כתוב שם בגמרא את כל התפקידים שישנם, לא ממש הכל, אבל בכל אופן הרבה תפקידים שישנם לעברי האדם. מה עושות כליות, מה עושה פה, מה עושים עוד כמה וכמה איברים. בין היתר כתוב שם כבד כועס, זאת מלאכתו, עניינו של הכבד להיות כועס. כבד כועס. מה הכבד כועס? אף ליבו של זה נעשה כבד, איננו מבין, כסיל הוא, כי כעס בחי כסילים ינוח. במה מייסרים את הכסיל? שוב, במתה, שנאמר ושבת לגב כסילים, כך כתוב בפסוק. בשוט, בשבת במתה, מה שנקרא כאן במקרה שלנו, מקים על גב כסילים, על גבו של כסיל מקים במתה, כך כתוב. שוב, אז לסיכום, מה מלמדים אותנו? מלמדים אותנו שליבו נעשה כבד. הביטוי לדבר הזה הוא שהוא נהיה כסיל והוא כועס, משום שכתוב כעס בחק כסילים ינוח. אז הוא נעשה כסיל והוא נהיה כועס. מה עושים לכסיל כועס? מקים אותו במתה. זה מה שעשו לפרעה. דהיינו, ההכאה במתה באה אליו בגלל העובדה של ליבו נעשה כבד. ליבו נעשה כבד, זאת אומרת לא כבד מלשון כבדות, אלא כבד מלשון, כן, אותו עבר שמתפקד במה שנקרא כבד. כבד בעברי האדם, אותו כבד שהוא כועס. ננסה קצת להבין. תחילה צריכים לפרש קודם, זאת אומרת, נקודת מוצא אולי, נפרש קודם את המונח המיוחד, את המיוחד בכבד, בכעס ובכסיל. יש הרבה שמות נרדפים לשוטה. פטי, אביל, בעב. הרבה גוונים, הרבה פנים לשטות. ישנה שטות מיוחדת. זאת אומרת, חוסר דעת מיוחד שהביטוי שלו זה כסיל. בתחילת ספר משלי, לדוגמה, כתוב, עד מתי פתאים תאהבון פתי ולעצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת. כך כתוב. כסילים נקראים שונאי דעת. דעת. זאת אומרת, הכסיל שונא את הדעת. המיוחד בחסרון הדעת של הכסיל, זאת אומרת, להבדיל אותו מבער, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. יש בער, יש פטי, יש גם אוויל, ויש כסיל, כסיל. המיוחד שבכסיל, כפי שיוצא מדברי הגר"א, כך מתבאר מדבריו. זאת אומרת, זה מה שמתכוון לומר. המיוחד בכסיל, מה המיוחד במה שנקרא כסיל במסוים? עניינו של הכסיל הוא בזה שהוא משתדל או מתכוון להטות את הדברים להבנתו שלו. זאת הכסילות. המיוחד בשטות הזאת שנקראת כסילות, ישנם, כן, שוב, כל מיני שטויות, כל מיני אופנים של שטות, אבל המיוחד בשטות שנקראת כסילות היא בהטיה, בעובדה שהכסיל מטה את הדברים, כיוון שהוא רוצה כך והוא החליט כך ונראה לו שכך צריכים הדברים להיות, אז הוא מטה את הדברים לכיוון הזה, אז כך נראים הדברים. זאת אומרת, חלוק מכל מיני צורות אחרות של שטות. האוויל משמע בגר"א שהוא מלשון שהוא לא יכול לעמוד על הדברים. אוויל זה משורש אולי. בער מלשון שהוא דומה יותר לבעיר, לבהמה. פתי, קל להתפתות. פתי, יאמין לכל דבר. כסיל, הכסילים ישנאו דעת. דהיינו, ישנאו דעת זה הכוונה שהם מייצגים דעת משלהם והם שונאים דעת אמת. זה נקרא כסיל. בטבע הדברים, הביטוי של כעס, שבן אדם כועס, על כעס כתוב, בפסוק שחזר מביאים פה, כתוב על כעס כי הכעס בחיק כסילים ינוח. זאת אומרת, בחיקם של כסילים נח כעס, שם נמצא כעס. הביטוי של כעס הוא תמיד כזה. האדם הכועס, זאת סיבת הכעס. הדברים צריכים לקרות, הדברים צריכים להתרחש כמו שאני החלטתי. זאת אומרת, אני קובע איך הדברים מתרחשו. במקרה או ברגע שאני רואה שהדברים לא מתרחשים כפי שאני תכננתי או כפי שנראה לי שהם צריכים להתרחש, אז אני מעמיד את עצמי זאת אומרת, הדבר הוא פשוט יוצא נגדי. אני כועס. איזה מין ביטוי זה? איזה מין צורה זאת? שאדם מגיב בכעס על דברים שקורים? מה זאת אומרת? מה פירוש הדברים? אדם כועס. הדבר קורה לא כפי שהוא רצה. ולכן, אז הוא כועס. מה זאת אומרת כועס? כועס זה הפירוש במידה מסוימת הוא יוצא לקרב. הוא יוצא למלחמה. הוא יוצא למלחמה. כולם יודעים איך נראה אדם כשהוא כועס. מסתבר שכל אחד כבר עבר את החוויה הזו. הדבר ידוע, כשאדם כועס הוא מאבד את דעתו. מסוגל להשתתות. בצורה מבישה, בצורה, כן, עד לחרפה. כידוע, הדברים ידועים, אין צורך להעריך. כ- הכעס בחיק כסילים ינוח, פירושו הכעס נח בחיקם של כסילים, בדווקא הכסיל, הכסיל כועס, כסיל מתעבר, כמו שכתוב בפסוק, הכסיל כועס. מיוחד שבא, כן, המיוחד בחסרון הדעת הזה שנקרא כסילות, המיוחד הוא שכסילות מביאה לכעס. כאן האדם מקפיד, כאן האדם כועס, כאן האדם מוצא כאילו הוא נפגע, הוא נפגע אישית מהעובדה שהדברים לא קורים כמו שהוא רצה. זה הרי ברור, הדברים הרי חייבים לקרוא כמו שהוא קבע, כמו שהוא תכנן, כמו שהוא רצה, ואם הדברים לא קורים כך, זאת הכסילות. הכסילות לא מקבלת את הדברים כמו שהם, אין בכסילות קבלת דברים כמו שהם. זאת אומרת, זאת צורה של דעת שהיא מלבישה את עצמה על הדברים ולא מקבלת את הדברים כמו שהם. דהיינו, זאת לא דעת. כי פשוטה. שתופסת את המציאות כמו שהיא. זאת מין דעת כזאת שמעוותת את המציאות לפי דרכיה שלה. מין דעת כזאת, זאת דעת של כסילות. כסיל, שכר. לכן המיוחד, מה שמאפיין כסיל, זה בכעס. כי הכעס בחיק כסילים לנו. אותו עבר בצורת האדם, אותו חלק בגופו של אדם שמיוחד, הוא מיוחד לצורה כזאת של תפיסת דברים. לזה מתייחד הכבד, זה עניינו, זה תפקידו. כבד כועס, כך כתוב, הכבד כועס. למדנו אם כן שעניינו של הכבד, הזכרנו כבר פה את דברי חז"ל. חז"ל אומרים בכמה מקומות זה כתוב, בכמה מקומות ובכמה אופנים זה כתוב בגמרא. כבד, אומרת הגמרא, כולי דמה, כך כתוב בגמרא. הזכרנו פה גם את דברי חז"ל, כל מה שאסר לנו יתיר לנו כנגדו. זאת אומרת, יתיר לנו שק מותו, אסר לנו דם ויתיר לנו כבד. דהיינו, כבד טעמו כדם, הוא כולו דם. זכרות הדדמה, כבד, ככה אומרת הגמרא, וכו'. זאת אומרת, כאילו מקורו של הדם נמצא בכבד. הכבד הוא הדם. בחז"ל, בהרבה מקומות, החלוקה הידועה, מפורסמת, של צורת האדם, קומת האדם, לנפש, רוח ונשמה, אז מפורסם מאוד בדברי חז"ל, בכמה מקומות, חוזרים על זה, חז"ל בספר הזוהר. והדבר ידוע, מאוד הרבה מצוטט ומובא, שמשכן הנפש הוא בכבד, משכן הרוח הוא בלב, משכן הנשמה הוא במוח. מוח, לב, כבד. מוח, לב, כבד. אלו הם מלכי האדם. זאת אומרת, זהו המלך שמנהיג את האדם. מוח, לב, כבד. מן, למד, חף. מוח, לב, כבד. זהו המלך שמנהיג את האדם. בזמן שהוא מתנהג באופן נכון, מתנהג נכון, מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, אז הוא מתנהג כשהמוח הוא המכוון הראשון והמוח שליט על הלב, שניהם ביחד שליטים על הכבד, אז האדם הוא מלך על עצמו. הפוך, אם זה קורה ההפך, זאת אומרת, אם השליט הדומיננטי זהו הכבד, זה הראשון, והכבד מדריך את הלב, ושניהם יחד, כן, מעלים את עצמם אל המוח ומתאים את המוח לפי צורכיהם. דהיינו, הכבד הוא כאילו הראשון. אז לזה קוראים חכמים. זה כבר לא מוזכר בחזל עצמה, אבל זה עם זה מפורסם בקדמוני, שזה בעוד שהמלך כולו כבוד, זה עניינו של מלך. כאן שורש הקלימה. זה דבר שהוא נמצא הרבה, זה כתוב אפילו בשלה. זה נמצא הרבה בקדמוני. תסליטה בגוף. אז הדברים באים בכיוון הפוך. זאת אומרת, הדברים מתחילים מהצורה הנמוכה ביותר, מה שנקרא נפש, משכן הנפש בכבד, כמו שהזכרנו מקודם, כי הדם הוא הנפש. הדם הוא הנפש, ועיקרו של הדם נמצא בכבד. זכרותא דדמא כבדא, כתוב בגמרא, זה הכבד, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, כאילו עיקרו של הדם נמצא בכבד, והדם הוא הנפש. שם משכן החלק הנמוך יותר, החלק היותר, החלק המתאווה, החלק החושי יותר, החלק הנמוך ביותר של צורת האדם, נמצא בכבד, משכנו בכבד. אם הכבד הוא הדומיננטי, אם הכבד הוא הקובע, הוא הראשון שמחליט, הוא זה ש... הוא המדריך. זה מה שכתוב בכל מקום בתורה, ונפש כי תחטא. שם שורש כל החטאים כולה. הדם, הדם. רתיחת הדם, הדם. הדם מתאווה, הדם... אדם גם מתאווה וגם כועס. אדם גם רותח, בשני סוגי הרתיחות. אבל על כל פנים, זהו החלק הנמוך ביותר, התחתון ביותר של צורת האדם. משכנו של הכוח הזה נמצא בכבד. כאשר הכבד מדריך את הלב, הוא זה שקובע, והלב כאילו כרוך, נגרר אחריו. אז רוחו של אדם הולכת אחרי ה... כאשר ליבו של אדם הולך אחרי הכבד, ושניהם יחד רותמים למרכבה שלהם גם את המוח שישמש אותה. אדם כזה נקרא כסיל. זה האדם שנקרא כסיל. עוד שאדם שחלקו העליון ביותר הקובע, והוא זה שכאילו מדריך, מכוון, עוצר בכוחות האחרים, כידוע. אדם כזה הוא מלך. אדם כזה הוא מלך, אדם כזה שליט. האדם השני הוא אדם נשלט, הוא עבד. בעוד שהוא כולו כבוד, השני כולו כלימה. להוסיף רק הערה אחת. בתחילת שערי תשובה לרבינו יונה, אז כתוב שם ההבדל שבין בושה וכלימה. אז הוא אומר שהבושה עניינה בחלק הנעלה בי, החלק הנעלה יותר, בוש. הכלימה היא בזמן שהבושה מתפשטת על פני החלק החיצוני של האדם. בושה כשהיא מתפשטת על פני, כמו שכתוב בפסוק, כיסתה כלימה פניי, או פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, כמו שכתוב. אז הוא מביא את הפסוקים האלה ואומר שעניינה של הכלימה הוא בבושה שנראית בחוץ, היא נראית כלפי חוץ. בושה כשהיא בולטת, היא נראית כלפי חוץ, נקראת כלימה. אז חלקה הפנימי, חלקה הנעלה, הנאצל יותר של הבושה, הוא נקרא בושה. זאת מה שמתייחס לחלקו של לכבוד. אז כשאדם בוש, אז זה דבר ששייך לכבודו של אדם. כשהאדם נחלם, אז שם הבושה בולטת בחוץ, כן? הכלימה נראית בפניו. אלו הם שני האופנים שצורת אדם יכולה להיראות, או כמו שאמרנו, מוח, לב, כבד. וכך התהליך, זאת אומרת, כאן ההתחלה וכאן ההמשך וכאן הגמר. בצורה כזאת אז האדם הוא מלך, בצורה הפוכה אז האדם הוא נחלם, כלימה. כאן המלכות, בקיצור, כאן המלכות וכאן הכלימה. כאן הכבוד וכאן הבושה, אבל הבושה שבולטת כלפי חוץ, הבושה שנראית החוצה. אין לך אדם בזוי יותר מאדם שנשלט על ידי הכבד שלו. זאת אומרת, אדם שאם אנחנו נשתמש בעגה שמשתמשים היום, העגה שמשתמשים בה היום מתכוונת בדיוק למה שאנחנו אומרים, אבל זאת עגה. כשמדברים על אדם שדמו עולה לראשו, עולה לו הדם לראש, כמו שאומרים היום ברחוב, ככה הרחוב מדבר, עולה לו הדם לראש, פירושו שהכבד שליט על המוח. וכל מי שנתקל באדם כזה, כל מי שפגש אדם כזה, הוא לא צריך ללכת רחוק, לא צריך אפילו להושיט יד מחוץ לעצמו, אבל כל מי שקרא לו פעם, כן, לראות את הדבר הזה, אז הוא יודע שאין לך אדם בזוי יותר, אדם במצב נמוך יותר, מצב מושפל יותר, מצב חסר כבוד יותר, מאשר אדם שדמו מאפיל על ראשו, מכסה לו את הראש. זה כוחו של הכבד, זה עניינו, וכך נראה כסיל. כסילים ישנאו דעת. מה זאת אומרת ישנאו דעת? הם כועסים על כל דעת אמת. זה הפרוש ישנאו. יש כאן תגובה אישית כנגד דעת. ישנאו דעת. הם מקבלים את הדבר הזה, התנגדות של שנאה. כעס בחק סילים ינוע. זה עניינו של כסיל. כבד לב פרעה. כבד לב פרעה פירושו שליבו, שצריך היה להיות מקור בינה, מקור מכל משמר נצור ליבך, כמו שכתוב בפסוק שוב בספר משלי, מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. פרט הלב נושא בתוך עצמו את השורש של תפיסה, של חיות, של כל הרגשה שהיא. כל מה שנקרא חיות, הכל מקורו בלב. הלב, הלב כשלעצמו, כשלעצמו הלב מבין. זה עצם עניינו. עצם עניינו הוא לעמוד מול נוכחות ולקלוט אותה. הלב הוא החיות עצמה. על הלב נאמר שהאלוקים עשה את האדם ישר. הלב מיסודו, מעצמו, הוא ישר. אם לא יעבטו אותו, ליתר דיוק, כן, אם הכבד לא יעוות אותו, אם הכבד לא ישנה אותו, אם הוא לא יתה אותו ממקומו, אז הלב יהיה ישר. הלב נברא כדי לקלוט כל דבר כמו שהוא, ממנו תוצאות חיים. כל מה שנקרא בינה, לב מבין ולבבו יבין, הלב מבין. הלב כשלעצמו אין בו כסילות, הוא עצמו לא נבראה בו כסילות, הוא מקום הבינה, בינה ליבה, כמו שכתוב בחזר. הבינה נמצאת בלב, והבינה היא כמו שהיא, היא מקור הכל. ולבבו יבין. זה הלב מצד עצמו. הכסילות לא נמצאת בלב מצד עצמו. הכסילות נמצאת רק עד כמה שבא כוח אחר, מתערב ומעוות את הדברים. מעקם את הדברים ומעוות אותם. זאת הכסילות. כביכול בורא העולם לא ברא כסילות בתחילתה. הבינה כשלעצמה אין בה כסילות. אין הקדוש ברוך הוא חלילה בא בטרוניה עם בריאותה. אם הייתה חלילה כסילות התחלתית, אז אי אפשר לבוא לבקש מפני אדם, אי אפשר לתבוע מהם שום דבר. כל אדם נתבע על הבנה ישרה אמיתית לגמרי, והאדם נתבע לא להיות כסיל. איך אפשר לתבוע מהאדם לא להיות כסיל? הרי אתה פונה אל כסיל, אתה מבקש ממנו לא להיות כסיל. איך אפשר לומר לאדם אל תהיה אתה? איך אפשר לפנות אל כסיל ולומר לו אל תהיה כסיל? רק זה ודאי, זה דברים ברורים, פשוט וברור, מובן מאליו. הכסילות אף פעם לא נמצאת בשורש הדבר. תמיד הלב כשלעצמו נקי, נקי טהור. הבינה היא תמיד בינה של אמת. הכסילות היא תמיד עיוות שבאה ממקום אחר. היא תמיד דבר שלקח איזשהו דבר ישר ועיקם אותו בכיוון של כסילות. זה תמיד עיקום שבא מבחוץ. אבל לעולם אין כסילות בשורש הדבר. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותה. מה שניתן לנו מלכתחילה, ניתן לנו לגמרי באמת וביושר. אותה בינה שניתנה לנו. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, כועס הוא. מה הכבד כועס? אף ליבו של זה נעשה כבד. אינו מבין, כסיל הוא. אינו מבין פירושו, כסיל הוא, דהיינו, אינו מבין פירושו, אין לו לב, הלב מבין. אינו מבין, כסיל הוא. זאת אומרת, הוא עתק, הוא עבר כאילו מהלב לכבד. הלב מבין, הכבד הוא כסיל. אינו מבין, כסיל הוא, כי כעס בחיק כסילים ינוח. במה מייסרים את הכסיל? במטה, שנאמר ושבת לגב כסילים. אף משה ייסר פרעו במטה, שנאמר והמטה אשר נהפך לנחש. ננסה קצת להביא. וחזל בכמה מקומות, גם כאן במדרש, במדרש של השירים, חזל בכמה מקומות קוראים למטה, למטה האלוקים, שרביטו של מלך. עניין ארוך, יש כאן איזה עניין שלם סביב המטה, מטה האלוקים. יש מטה, ואת המטה הזה תיקח בידך, והמטה כן נהפך לנחש ולא נהפך לנחש, והמטה אחרי שהוא חזר להיות מטה אז הוא בלה את מטותם של כל חרטומי מצרים, כמו שרש"י מביא, חזר ויבלה מטה אהרון את מטותם, אחר שחזר להיות מטה אז הוא בלה את מטותם, הוא בלה אותם כמטה לא כנחש. המטה נהפך לנחש, המטה הופך להיות נחש. מה שנתבאר בזה בחזל, מה שיוצא מתוך דבריהם, גם פירוש המילה מטה זה מוזר מאוד לשון הקודש. המילה מטה שורשה האפשרות להטות, דהיינו להטות דברים, להסיט אותם כאילו מפה לפה, אני מטה דבר. זאת אומרת התייחסות לדבר כאל צד מסוים, צד מסוים, זה עניינו של מטה, כדרך שמות מטות בני ישראל, שבט, שבט. גם פה מצאנו ששבט ומטה נקראים בשם אחד, גם פה מצאנו כך, שבט לגף כסילים ומטה שמקים בו את הכסיל. גם בשבטי קה להבדיל, גם שבטי קה נקראים שבטים ונקראים מטות, לשמות מטות אבותה מנחל, שבט, מטה. כל הדברים האלה פירושם אחד, מן הגזע ישנם, הגזע הוא כולל את כל הענפים ואת כל ההתגלויות כולם, את כל האופנים כולם של העץ, הכל כלול בגזע, הכל נמצא יחד. כל צורה מסוימת, אופן מסוים נקרא מטה. זאת אומרת כל פרישה של דבר לצד מסוים, לצד זה, למין הוויה מסוימת שהוא דבר זה שונה מדבר זה, כן? הולך לו לצידו שלו והוא נוטה לצד אחד, אותה הטיה לצד אחד, זאת אומרת אותה תפיסה של כיוון מסוים פרטי נקראת מטה, זה נקרא מטה. לא לשכוח את העברית של היום שהיא חסרת ערך, היא לא עם... היא מטה. מתה את הדברים מה... מתה ומתאה. אבל מתות כשבטים, מה שנקרא מתה. אז כל שבט ושבט הוא מסוים. הוא... נוטה לכאן, נוטה לכאן. הוא כאילו לוקח לעצמו איזה כיוון מסוים, איזה התפרטות מסוימת, להיות מסוים, לא להיות כלל. כיוון שכל השבטים כולם, אז כל שבט ושבט הוא עם תכונה מיוחדת, עם תכונה מסוימת, עם ייחוד משלו, הוא לעצמו שונה מכל יתר השבטים, הוא לעצמו, לחוד הקיים, אחרת, שונה מכל היתר, הוא נקרא מטה. שבט זה נקרא ענף אחד שיוצא מהגזע. הגזע כולל את כל הענפים כולם, אבל ענף אחד מסוים מאוד שהוא נוטה לאותו מקום, זה ענף אחד, הוא נקרא מטה, הוא נקרא שבט. זאת גם נקראת נטייה. כשדבר נוטה לצד מסוים אז כאילו כשהוא נמצא בתוך נאמר כיכר ויש לו יש לו את, כאילו כל האפשרויות ברשותו. ברגע שהוא היטה את עצמו לכיוון מסוים, אז הוא נטע לפה. נטע קו, כמו שכתוב. נטע. נון תת ה. נטע קו. הוא שורש מתה. זה שורש מתה. מתה האלוקים, עניינו, כביכול. מה שיש בהנהגתו יתברך. האפשרויות כאילו להטות דברים אל פרטים מסוימים. זאת אומרת, להיות נוטה לכיוון מסוים, כיוון זה, כיוון זה, כיוון זה. זהו הכוח כביכול, זה מה שנקרא מטה האלוקים. מטה האלוקים. דהיינו. בכוונת שם אלוקים, כמו שכתוב בטור, בשולחן ערוך בסימן ה', אנחנו צריכים להתכוון לבעל הכוחות כולם. זה נקרא האלוקים. מטה האלוקים זה נקרא השורש להתפרטות כביכול כוח אלוקים בפרט מסוים, במטה מסוים. לפה זה נוטה, לפה זה נוטה, לפה זה נוטה. מטה האלוקים. זה נקרא מטה האלוקים. דהיינו, מה שיש כביכול בידו יתברך, מטה, אלוקים כולל הכל, בעל הכוחות כולם, זהו שם הקודש אלוקים. לזה צריכים להתכוון כשאומרים שם אלוקים. מטה האלוקים. כאן נמצא השורש כאילו למה שנוטה מתוך הגזע ונהיה שלט. נהיה כאילו ענף בפני עצמו. נהיה כאילו מטה מסוים. מסוים, זה נקרא מטה. דהיינו, השורש להתפרטות מסוימת. כאילו להתגלות בצורה כזאת במסוים, באופן פרטי דווקא כך, וזה מאבד כאילו, זה מאבד כאילו את הכוח. אין התגלות כאילו במטה שבעל הכוחות כולם מחזיק אותו. המטה נראה כדבר מסוים, כדבר אחד, כדבר פרטי מסוים. יש כאן כאילו נטייה, יש כאן משהו שנוטה מהשלימות של בעל הכוחות כולם לפרט, שהפרט הזה, אם הוא לא מבחין, אם הוא לא תופס, אם הוא לא מבין נכון, אז הוא יכול להעלות על הדעת שהמטה כאילו פועל לבד. זה סוד היפוך המטה לנחש. כאן נמצא הסוד. איפה נמצא השורש בכלל לעניין הזה שנקרא נחש? לנסות להבין. בכל שמותיו יתברך. כל שמותיו יתברך. הם שמות קודש. זה באותו מובן, יש שני שמות כאלה, כן. אבל השמות היחידים שיש אפשרות לקרוא לאלילים על השמות האלה, זאת אומרת כאילו ששם קודש ישתנה להיות אלוהים אחרים, או כאילו חלילה לא תשתחווה לאל אחר או אל זר, אנחנו מוצאים פה שם קודש, שם קודש שנלקח, כן, נלקח, חלילה, נלקח על ידי חיצונים, והפך להיות לא רק שם, לא חול אלא טומאה, אלוהים אחרים. דבר מבואר, שהשורש לאפשרות הזאת נמצא בשמות האלה. השמות האלה הם שמות שהמשמעות שלהם היא הכוח. אין ידי לעשות עמכם רע, כמו שכתוב, כמו שאמר לבן. זה כוח. לא שינוי, זאת אומרת, כל תפיסה של כוח כדבר פרטי, כל תפיסה של כוח במנותק מבעל הכוחות כולם, מכביכול אלוקים שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, כל תפיסה במנותק מבעל הכוחות כולם, חלילה, אז היא מביאה לאלוהים אחרים, חלילה. כל וסרתם, כמו שכתוב בחזר, אז מיד וסרתם, אז ועבדתם על אלוהים. כאן נמצא השורש, כאן בשם הזה, כאן נמצא השורש לכל מיני טומאה, לכל מיני רע, לכל מיני, כאן השורש לכל רע שבעולם. אז גילו לנו רבותינו, זה מה שגילו לנו חזר, מתה האלוקים, מתה האלוקים יכול להפוך להיות נחש. מתה האלוקים הופך להיות נחש כשתופסים אותו לא נכון. כשתופסים את המתה בלבד, תופסים את המתה ומנתקים אותו חלילה, מנתקים אותו לא תופסים את האוחז, לא תופסים את האוחז, לא תופסים את המתה, לא תופסים את מי שמחזיק במטה הזה, אלא שמסתכלים על המטה בלבד, כמו שיש מרבותינו. חפץ חיים היה אומר את זה תמיד בשם רב איצל, בנו של רב חיים מוולוז'ין. כך מביאים, שזה הפירוש פני הדור כפני הכלב. כלב, כשהוא מקבל מכה, אז הוא נושך את המכה. זה טבעו של כלב. כשהוא מקבל מכה במכה, אז הוא מתנפל על המכה ונושך. זורקים עליו אבן, אז הוא מתנפל על האבן, וישך אותה יחלה בה את חמתו. זה טבעו של כלב. פני הדור כפני הכלב זה זה. כשמקבלים מכות, אז מתנפלים על האבן שהקטה. הפך לנחש. המתה, מתה האלוקים נהפך להיות נחש. כשלוקחים את המתה, כשלוקחים את המתה, וכאן נמצא השורש של האפשרות להפך לנחש. כאילו היינו אומרים, או לא כאילו, זה מה שאנחנו בעצם מתכוונים לומר. מקורו של הנחש, כאן מקורו של הנחש. דהיינו, כאן מקור הרע, בתפיסת המתה ובהיפוכו לנחש. התפיסה הלא נכונה של המתה, כשלוקחים את המתה לא נכון, אז הוא מתהפך לנחש. המתה הופך להיות נחש. הכוח הנורא של משה רבינו, הכוח הנורא, מה שאמר לו כביכול בורא העולם בתחילת שליחותו, מה משה רבינו עשה? כביכול בורא העולם אמר לו, שלח ידך ואחוז בזנבו. משה רבינו אחז בזנבו של הנחש אחרי שהוא כבר נהיה נחש, וכשמשה רבינו תפס אותו בידיו, אז הוא חזר להיות מטה האלוקים. הנחש שכבר נעשה נחש חזר להיות מטה האלוקים. זה כוחו של משה רבינו. ובסיכום, בקיצור, כאן נמצא התיקון של כל הבריאה כולה. כן נמצא התיקון. בסופו של דבר הרי זה יהיה התיקון. בסופו של דבר התיקון יהיה שכביכול ישלח ידו ויחזיק בזנבו של אותו נחש, והוא יראה לכולם שהוא מחזיק מטה ולא נחש. זה מטה, זה לא נחש. זה מטה האלוקי. זה מטה האלוקי, זה לא נחש. כשזה נראה נחש, אז זה כל כך נחש עד שיינס משה מפניו. עד שמשה רבינו צריך היה לברוח ממנו. יש ממי לברוח, יש, צריך להתחבא מפניו. בזמן שהמטה הפך להיות נחש, הוא באמת נהיה נחש. אז משה רבינו עצמו צריך לברוח ממנו. אבל כשאמר לו בורא העולם, שלח ידך ואחוז בזנבו, אז הוא תפס את זנבו של אותו נחש כנחש. אותו נחש שצריכים לברוח מפניו. הוא תפס את זנבו ונתגלה בחזרה להיות מטה בכלל. הנחש נתגלה להיות נתגלה. הם יכולים. את זה גם הם יכולים. את זה כל חתומי מצרים יכולים. לקחת את המטה ולהפוך אותו לנחש. הם לעגו למשה רבינו. זה הקונט שאתה בא להראות לנו. ויקרא פרעה לחכמים ולמחשפים, באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת. ואומר להם, כך אותותיו של אלוקיכם? זה מה שבאתם להראות לי? זאת הרבותה שבאתם להראות לי? בנוהג שבעולם בני אדם מוליכים פרקמטיה למקום שצריכים להם. כלום מביאים דגים לאקו, או כמו שכתוב במקום אחר בחזל, תבן אתה מכניס לאפרה. מה באתם? איזה רבותה באתם להראות פה? פה באתם להפוך את המטה לנחש? פה באתם להפוך את המטה לנחש? אין אתם יודעים שכל הכשפים ברשותי הם? מיד שלח והביא תינוקות מן אסכולי שלהם. אז כל זה כנראה בית ספר עממי. הביא תינוקות מבית ספר עממי. ועשו אפמקה. קונץ גדול, קונץ גדול. רבות הגדולה אתה מראה במצרים. להפוך מטה לנחש. ולא עוד אלא קרא לאשתו ועשתה כך. הוא פשוט כתוב כאן בחזל שהוא בייש את משה רבינו. זה, אלו הם הרבותות שכביכול אלוקיכם שולח אליי להראות לי את כוחו. הוא שולח להראות לי דברים כאלה. שנאמר ויקרא גם פרעה. מה הוא גם? שאף לאשתו קראה ועשתה כן. ויעשו גם הם חרטומי מצרים. מה הוא גם? אפילו התינוקות של ד' והי שנים קראה ועשו. 4 ו-5 שנים. עשו גם הם את הקונץ הזה. מצרים להפוך מטה לנחש. זה עצם עצמה של מצרים. וזה מתחיל, כנראה זה מתחיל בבית ספר יסודי. הם מתחילים מיד בגיל 4-5 הם כבר יודעים להפוך מטה לנחש. וישליחו איש מטהו. אמרו יוחני וממראה, לשני כנראה שני החרטומים הגדולים, למשה, תבן אתה מכניס לאפרים. ויבלה מטה אהרון את מטותה. הדל דכתיב כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבכם. כל רוחו יוציא כסיל, הוא מוציא את כל רוחו בבת אחת. הם פרעה הראה להם את כל מה שהוא יכול. משה רבינו הראה, חיכה רגע אחד, הראית את הכל, עכשיו אני אראה לך מה שאני יכול. ויבלע מטה אהרון את מטותה. בזמן שהמטה חזר כבר להיות מטה, לא כנחש הוא בלע את מטותה, אלא כמטה הוא בלע את מטותה. את זה הם לא יכולים. את זה הם לא יכולים. זאת אומרת, כמה בעצם הראה להם שכשהמטה חזר להיות מטה, אז הוא חזר להיות מטה האלוקים. זאת אומרת, גם כשהוא היה נחש, ויבלע מטה אהרון את מלכותם. מטה האלוקים הוא השורש לכל הדברים האלה. מטה האלוקים הוא השורש לכל הדברים האלה. וכשהוא בולע, מה זאת אומרת הוא בולע אותם כמטה? איזה מין בליעה זו? איפה מטה בולע? במה זה נקרא שהוא בולע? משום שהוא מקורם, והוא הראה שכל הדברים חזרו, חזרו למקורם. זאת אומרת, הדברים חזרו ונכנסו למקור שלהם במטה האלוקים. זה נקרא ויבלע מטה אהרון את מלכותם. להבין, כאן נמצא השורש לכל הוויית נחש בעולם, כל הקמימות שישנה בעולם. זאת אומרת, כל סטייה, כל הליכה הצידה, כל, כמו שאנחנו קוראים לזה, כל נטייה חורה במטה האלוקים. כאן נמצא השורש. אם רוצים להקות כסיל, להקות אותו באמת, אז צריכים להקות אותו באותו דבר. זהו הדבר שבו מכיר. שבט לגף כסיל. עניינו של הכסיל, כמו שכתוב כאן בחזר, הוא בעובדה שהוא מתעקם. בעובדה שהוא מעקם את עצמו, מעקם את עצמו פירושו, כמו שקראנו פה את דברי חזר. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לנחש? מה הנחש מעוקם, אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה. זהו פירוש הדברים. העיקום והעיקום של העיקום של הנחש והעיקום של מלכות מצרים שמעקמת דרכיה, שניהם עיקום אחד הוא. שניהם זה עיקום אחד. זאת אומרת, כביכול מטה האלוקים, מטה האלוקים, אם הוא ימשיך ישר, אז יראו את כוחו וגבורתו גם במטה, גם במה שהמטה פועל, גם במטה כמטה. זאת אומרת, גם בהתפרטות של המטה וגם בנטייה של המטה, גם שם יראו כביכול את כוחו וגבורתו, גם שם יראו שמטה האלוקים פעל כל זאת. אבל כשהמטה הופך להיות נחש, זאת אומרת, ברגע שזה נטע הצידה, אז נשכח המקור, נשכח העיקר, וזה נקרא מעקמת דרכיה. מעקמת דרכיה זה הכוונה, שהמהלך לא ממשיך כפי שהוא התחיל, אלא שכאילו התחיל כאן מהלך חדש. זה פירוש המילה מעקמת דרכיה. דרך עקומה פירושה, שהיא לא ממשיכה את מה שהיא התחילה מקודם, אלא שהיא מתעקמת כאילו לכיוון חדש. זה נקרא מעקמת דרכיה. זהו אותו עיקום, זאת ההשתלשלות של הנחש ממטה האלוקים. והעיקום הזה כמו שהוא בעצמו, כך משתלשל הנחש ממטה האלוקים, כך משתלשל הנחש ממטה האלוקים, וכך משתלשל את מלכות מצרים ממטה האלוקים. זאת אומרת, מלכות מצרים היא, כך היא נראית, היא נראית סטייה הצידה מאותו מטה אלוקים. מטה אלוקים, הכיוון שלו האמיתי הוא גילוי כבודו יתברך. זה נקרא מטה האלוקים. גם כשהוא נוטה הצידה, אז זה מטה האלוקים. גם כשהוא מתפרט, גם כשהוא מתגלה באופנים של נטייה, אז גם שם זה מטה האלוקים. כל מי שלוקח שם ומעקם את זה, דהיינו, לא ממשיך את קו היושר של אותה, של אותו מטה אלוקים, מעקן את זה, הוא זה שיוצר את הנחש, הוא זה שהוא נקרא התנין הגדול הרובץ בתוך יורה. זה מלכות מצרים שהיא נקראת הנחש, קולה כנחש שלה. זאת מלכות מצרים שהיא נקראת נחש. היא הושבתה לנחש, היא הוקשה, מוקשת לנחש. מה נחש מעוקם, אף מלכות מצרים מעקמת דרכם. זה פשר העיקום. זה פשר העיקום. לקחת את מתי האלוקים ולהטוד אותו או לסתות כאילו איתו הצידה, להפוך אותו כאילו לגורם לסתייה. זהו העיקום של מתי האלוקים. כאן שורש הנחש. ננסה למדנו אם כן לסיכום, למדנו אם כן שאותו כוח שמעביר, מטה את הדברים לאותו כיוון שנקרא הקלימות, זאת אומרת אותה הטיה של לקיחת מטה האלוקים, להטות אותו לכיוון של נחש, אותה הטיה היא שייכת למה שנקרא כבד, היא שייכת למה שנקרא כסיל, היא שייכת לאותו כוח שהוא מטה את הדברים כרצונו, זאת אומרת לא תופס את הדברים כמו שהם, אין לו את תפיסת הדברים כמו שהם נראים לעצמם, כמו שהם באמת נראים, אלא תפיסת דברים של כסיל, תפיסת דברים של כבד, תפיסת דברים של כעס, כבד כועס, כעס בחק כסילים ינו. אני קובע את הדברים, אני קובע, ואם לא תעשה כך אז כעס. כאן נמצא העיקום של הכבד, כאן הכבד מתעקם לכיוון זר, לכיוון עיקום בקיצור, כאן המטה הופך להיות נחש. שייך דבר אחר כבד לך פרעו, בהמשך אותו מדרש, אף משה ייסר פרעו במטה שנאמר והמטה אשר נהפך לנחש הוא תיקח בידיך, אותו מטה שנהפך לנחש איתו תקה את מצרים, זהו המטה שממנו יקבל את המקום. זאת אומרת להראות לו אלו הם המכות, כל מכות מצרים כולם נעשו במטה, כל המכות היו כתובות על המטה כמו שידוע, כמו שידוע, כמו שכתוב בחז"ל, כל המכות היו כתובות במטה, אם היו כתובות בראשי תיבות מחלוקת תנאים, אבל בכל אופן הם כולם היו כתובות במטה, והמטה היה זה שאיתו עשו את כל האותות, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. כל מכות מצרים כולם נעשו במטה ללמדך שבזה הוקטע מצרים, מצרים הוקטה באותו מטה לו. דהיינו, הדברים חזרו למטה האלוקים, וזה עצמו המכה למצרים. זאת אומרת, הגילוי של מטה האלוקים היה ביטול של הקמימות של מצרים. הגילוי של מטה האלוקים, כאן נתבטלה הקמימותם של מצרים. דבר אחר, כבד לב פרעה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, בלשון שהכבדת, בו בלשון אני מתכבד עליך, שנאמר, והיא כבדי בפרעה. כאן זה כבר מושג אחר. והיא כבדי בפרעה פירושו, כביכול, כבוד שמיים יתגלה מפרעה. והיא כבדי בפרעה ובכל חילו פירושו כבוד. שם זה פירושו ממש כבוד. דבר אחר דורשים חזר, בלשון שהכבדת, דהיינו, כבד לבך, אז באותה לשון של כבד לבך, באותה לשון אתה תקבל את המכות. והמכות תהיינה, המכות תהיינה בהיכבדי בפרעה. זאת אומרת שדווקא ממך יתגלה כבוד שמיים. והדברים ברורים, זה בעצם מה שאנחנו מדברים פה. הדברים הרי ברורים. כבוד שמיים באופן הנעלה ביותר מתגלה בזמן ששולחים יד ולוקחים את זנבו של אותו נחש שהוא רב עוצמה, רב עוצמה, יש לו המון כוח לנחש, יש לו המון כוח לנחש, הנחש הוא באמת וצריך עוצמה רבה מאוד כדי שיהיה וינוס משה מפנה. מין נחש כזה שהוא צריך בכוחו להבריח את משה רבי. ובכל זאת, בהתגברות, אז שלח ידך ואחוז בזנבו, ומחזיקים בזנבו של אותו נחש, שהוא איום ונורא. איום ונורא. ומתגלה שאותו נחש כנחש הוא בעצם מטה האלוהים. זה כבוד שמיים. זה כבוד שמיים. אין לך דבר שמחלל יותר כבוד שמיים. אין לך דבר שמעלים, מסתיר כבוד שמיים יותר. נחש. הנחש, הנחש הוא שורש הרע בעולם, שורש כל חטא, שורש כל רע בעולם זה הנחש. כשלוחים, שולחים יד ואוחזים בזנבו של הנחש ומראים שבעצם כל המציאות הנוראה הזאת של וינס משה מפניו, כל המציאות הנוראה הזאת היא בעצם מטה אלוקים, זה בעצם מטה אלוקים, זה גילוי כבוד שמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע לפרעו, בלשון שהכבדת, בלשון הזאת אני נפרע ממך. באותו לשון של הכבדת הלב שלך, דהיינו הפיכת הלב לכבד, או במילים אחרות הפיכת המטה לנחש, הפיכת היושר לעיקום, הפיכת הדעת לכסילות, זאת הלשון שהכבדת. מכאן גופה, מתוך ההכבדת, מתוך הכבדת הלב הזאת, יצא ויקבדה בפרו. מכאן גופה יצא ויקבדה בפרו. בזנבו של אותה הכבדת לב, יתפסו את זנבה של אותה הכבדת לב, ומה שיתגלה ממנה זה מטר. יתגלה ממנה כבוד שמה. מאותה הכבדת לב עצמה יתגלה כבוד שמה. חזל, דברי חזל שהתחלנו, חזל מדמים, חזל פותחים, תנן, אמרנו, השלך לפני פרעו יהי לתנים. תנן, משנה, העומד להתפלל, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. פירושו של דבר, שכשאדם עומד בתפילה, לא להתחשב במלך, כשאדם עומד בתפילה, לא להתחשב במלך, וגם במקביל, לא להתחשב בנחש. לא מלך ולא נחש. מקור הדברים, מקור הדברים. אז כתוב כאן בחזר שזה באותה הפיכת המטה לנחש, לפני פרעה. השלך לפני פרעה יהי לתנים. כאן נמצא ההיקש של ביטול כוח מלכותה של מצרים בצירוף, כן, בצירוף להראות את מקורו של הנחש, וכאילו להעמיד את עצמו מעל שני הדברים האלה גם יחד, כן. זה מה שכתוב, השלך לפני פרעה יהי לתנים. אז חזל חזל מגלים לנו, חזל מגלים לנו שפה נמצא המקור להשוואה הזאת של מלך שואל בשלמה לא ישיבנו, מלך שמפריע לתפילה לא להתחשב בו, נחש שמפריע לתפילה גם בו לא להתחשב. דהיינו כאן נתגלה כאילו השורש של עמידה בתפילה, זאת אומרת עמידה לפני השם באופן כזה שכל כוח שמתנגד לזה אז כאילו מתבטל פה. הרי ברור שכשכתוב אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, פירוש הדברים שהוא נמצא במצב כזה שאין לנחש שליטה עליו, אלא בדיוק להפך, הוא שליט עליו. וכשאדם עומד בתפילה, אז הוא שליט על כל כוח שמתנגד לעמידה הזאת. הוא כאילו מחזיק את מטה האלוקים, כביכול, הוא מחזיק את מטה האלוקים, והוא זה שמחזיק בידיו את השורש. אז לא נחש יכול להזיק לו, ולא מלך כאילו, מלך הכוונה. הרי מדובר פה על מלכות כזאת שמתנגדת, על מין מלכות כזאת שאנחנו נמצאים אצלם בגלות. כשמלך בא ומפריע, אז מה מתגבר על המלך שבא ומפריע? מטה האלוקים. מטה האלוקים מתגבר על שורש כל המלכויות שמצירות לישראל. מטה האלוקים מתגבר על כל זה. מטה האלוקים מתגבר על כל זה באופן שהמטה גילה את השורש של נחש, והוא גילה שכל נחש בעולם, אז הוא בעצם נובע, הוא בעצם יוצא מתוך מטה האלוקים. וכשאני מחזיק את מטה האלוקים, אז אני לא מתרגש מנחש. יש כאן כלומר השוואה מיוחדת, כן, להראות שעניין מטה האלוקים הוא זה שעל ידו אנחנו לא מתפעלים ממלכות ששולטת עלינו, לא מתרגשים ממלך ששואל בשלמה, כן, וגם לא מתרגשים מנחש. מה עניין תפילה לכאן? מה התפילה עושה? משמע, משמע, שמה שנקרא בשבילנו מטה האלוקים, זאת התפילה. הזכרנו כבר, מטה האלוקים נקרא בלשון חז"ל שרביטו של מלך. שרביטו של מלך, מה שאנחנו יודעים, מה שלימדו אותנו, מה שכתוב בתורה, התורה מלמדת אותנו ששרביטו של מלך עניינו הוא ההתייחסות של המלך אל הפונים אליו. כאשר מישהו בא אל המלך, פונה אליו, מבקש ממנו דבר מה, אותו מטה, אותו שרביט, מגלה את היחס. מי שמושיטים לו את השרביט, מושט אליו. פירוש שהוא רצוי לפני המלך. מי שחלילה המטה לא מוטה אליו, לא מושט אליו, לא מוגש לו, זאת אומרת שהוא לא רצוי לפני המלך. דהיינו, העמידה לפני המלך, הביטוי של זה הוא במטה. כאן המטה הוא מבטא יחס של המלך כלפי הפונים אליו, כלפי העומדים מולו, אלו שעומדים לפניו. אז האופן איך מתבטא יחסו של המלך אל אלה שעומדים לפניו, אלה שבאים לפניו, זה עניינו של המטה. המטה בו, על ידו, דרכו, אז מתגלה היחס של המלך לאלו שעומדים לפניו. זה ברור מאוד מאוד. זה מובן למי שמתבונן. כל עניינה של התפילה, כשאדם עומד כביכול לפני בורא העולם, אדם עומד לפני המלך, הוא מבקש ממנו פרט זה, פרט זה, מילוי בקשה זאת, מילוי בקשה זאת, מילוי צורך זה, מילוי צורך זה. כל עמידה לפני המלך בצורה כזאת שייכת, תיתכן. זאת אומרת, זה בשבילנו זה נקרא כאילו שזהו שימוש במתי האלוקים. כביכול אנחנו פונים אליו שכך זה יתגלה, שכך תתגלה הנהגה בפרט זה, וכך תתגלה הנהגה בפרט זה. כל מקום שאתה מוצא תפילה שאין בה תפיסת אמת שמתי האלוקים הוא שורש לכל פרט ופרט שמגיע בעולם, לכל פרט, זאת אומרת, לכל הטייה שהיא, כל מקום שאין תפיסה כזאת של מתי אלוקים, אין תפילה. חבר, טעם ברכת אתה חונן. טעם ברכת אתה חונן. סעיף אחד, קוף תתבר. מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל, קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות. הברכה הזאת היא ברכת, הברכה הראשונה לכל בקשות הצרכים, שהן הברכות האמצעיות. דהיינו, כל בקשות הצרכים כולם יש להם ראש. זאת ברכת אתה חונן לאדם דה. שאם אין בינה, אין תפילה. כך לשון המחבר, כך כתוב בטור, כך לשון המחבר. וזה המקור בחז"ל, המקור במדרש. גם בירושלמי כתוב כאן. שאם אין בינה, אין תפילה. כך כתוב כאן. לכן קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות, שאם אין בינה, אין תפילה. פירוש המילים. זאת אומרת, אם אין בינה, אין תפילה. זאת אומרת, אם אין תפיסה, בינה פירושה, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, בינת לב פירושה להוציא מכל כסילות אפשרית. כסיל לא יבין את זה. אם אין בינה, אין תפילה. כל מקום שאתה מוצא כסילות, שם אתה מוצא הפקעה מתפילה. אין תפילה במקום כסילות. כסיל לא יכול להתפלל. זאת אומרת, כל הטיה של מתי האלוקים לכיוון כסילות, כל הטיה כזאת לכיוון של שהמציאות כאילו נקבעת באופן של כסילות, לא באופן של בינת הלב, זה מפקיע תפילה. כשאדם בא לבקש צרכים, אז בקשת הצרכים צריכה הקדמה. בראש וראשונה, קודם כל, לפני כל בקשת צרכים צריכה להיות בינת לב, שאם אין בינה אין בקשה צריכה, אין תפילה. אם אין בינה אין תפילה. מתי האלוקים באמת זה מתי האלוקים. כל מה שמעוות את מתי האלוקים זה נקרא המלך שואל בשלומו, המלך מפריע לתפילה, או נחש כרוך על הכיבור, הנחש מפריע לתפילה. כנגד שני הדברים האלה שהם מפריעים לתפילה, אז אנחנו צריכים לחזור למתי האלוקים, צריכים לחזור לתפיסת האמת. להקריא פעם בחז"ל דבר מאוד מאוד נוגע לנו. האב, עזרת האב לכל הגאולות שבעולם זה גאולת מצרים כמובן. כמו שהאב לכל הגלויות זה גלות מצרים, ככה האב לכל הגאולות זאת גאולת מצרים. כל מה שקרה שם חייב להיות מועתק לזמננו שלנו. כל מה שקרה שם, בחינת הגלות, בחינת הרע, הוא עתק כבר למצבנו היום, כבר נמצא במצבנו היום. אז גם דרכי הגאולה חייבים להיות מועתקים משם. אמר רבי יצחק, אני מקריא את הלשון, זה בספר הזוהר בפרשת שמות בדף חף, בתת עמוד ב', חף עמוד אז. אמר רבי יצחק, תלת עניין ההכה, הנחה שבעה צעקה, וכל אחד מתפרש מאחר. זאת אומרת, כל אחד מתפרש מחברו, שבעה, הנחה, שבעה וצעקה. כל אחד מתפרש מאחר, כל אחד הוא לעצמו, כאילו משהו בפני עצמו. הנחה כתיבה יענחו בני ישראל, צעקה דכתיב ויצעקו, שבעה דכתיב ותעל שבעתם, וכולו עבדו ישראל. במה נבדלות צעקה משבעה? אז הוא ממשיך ומבאר, אמר רבי יצחק, אין לך שבעה אלא בתפילה, שנאמר שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה. זאת נקראת שבעה. אליך השם שבעתי, שבעתי אליך ותרפאין. צעקה שצועק ואינו אומר כלום, זאת צעקה. ישנה תפילה מיוחדת שאדם צועק אבל הוא לא אומר שום דבר, צועק ואינו אומר כלום. זאת אומרת, הוא לא מדבר מילים אלא הוא צועק, צועק בלבד, הוא לא מדבר שום דבר. דהיינו, שבעה מתפרשת מצעקה בזה שהשבעה אומרת משהו, מתפלל ומדבר משהו, אומר את מה שהוא אומר, שבעה. אבל צעקה היא מתפרשת מכל יתר צורות התפילה בזה שהתפילה הזאת היא תפילה שהיא נצעקת ולא מדוברת. דהיינו, הוא צועק ואינו אומר כלום. אמר רבי יהודה, הלקח גדולה הצעקה מכולן, שצעקה היא בלב. הדאוד הכתיב, צעק ליבם אל השם. הצעקה היא כולה בלב, ולכן צעקה גדולה מכולה. כל יתר הדברים מתבצעים בפה. זאת אומרת, באופן מסוים אמרתי זה, אמרתי זה, דיברתי כך, ביקשתי זה, כל מיני בקשות. אבל ישנה בקשה מיוחדת או סוג תפילה מיוחד שהביטוי שלו זאת צעקת הלב, באופן שאין אפשרות לומר. זאת אומרת, שום דיבור לא מדובר, שום דיבור, הדברים לא מתפרשים במילים אלא בצעקה בלבד, צעקה. צעק ליבם אל השם, ממשיך ואומר, צעקה וזעקה דבר אחד הוא, וזה קרובה לקדוש ברוך הוא יותר מתפילה והנחה. דכתיב, כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע צעקתו. כביכול בורא העולם שומע צעקה יותר משומע תפילה. זאת מידה מיוחדת, שומע צעקה, זה תמיד. תנו רבנה, היי מן דצלי ובכי וצעיק. מי שמתפלל הוא בוכה וצועק, צועק זה הכוונה, הנה הוא משהו, עד לא יחיל למרחש בסכבת. זאת אומרת, הוא צועק את מה שהוא לא יכול לדבר בפה. הוא צועק משום שיש לו משהו לומר שהוא לא יכול לבטא את זה. הוא צועק את זה כי הוא לא יכול לומר את זה. זה דברים שהם לא, זה מעבר לכוחות הביטוי שלו, מעבר לאפשרויות הביטוי שלו. הוא לא יכול לבטא את זה, הוא חייב לצעוק את זה. את זה הוא צריך לצעוק. לא מדובר פה על צעקה מלאכותית, כן? פה מדובר על צעקה עד לא יחיל למרחש בסביבת, מה שהוא לא יכול לרחוש בסבטותיו, מה שהוא לא יכול לומר. היצלותה שלימתה, זאת תפילה שלימה, דהי בליבה, ולעולם לא הדרה ריקניה, אף פעם היא לא חוזרת ריקה. אמר רבי יהודה, גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו, מכל ימיו. דהיינו, הוא מפקיע מעצמו גזרה רעה לאורך כל ימי חיה על ידי צעקה אחת, מפקיע מעצמו גזר דין שנגזר עליו לכל ימיו. דהיינו, אם לא מה, נאמר למשל שמונח גזר דין היום על אדם שהוא צריך להתבצע בעוד 30 שנה, צעקה של היום תבטל את ההוא, את הגזר דין ההוא גם. זה כוחה של צעקה. צעקה לא חוזרת ריקה. צעקה יש בה משהו מיוחד שהיא לא חוזרת ריקה. בדווקא. בנוסף לשבעה, תפילה, הנחה, צעקה לא חוזרת ריקה. יש משהו מיוחד בצעקה. שמיעה, כביכול, הקשבה מיוחדת יש לצעקה. ננסה קצת להבין לפי ערכנו מה אנחנו יכולים להבין בזה. מתי אדם צועק? מתי הוא צועק? צעקה היא תמיד ביטוי של תחושת לב פנימית מאוד. כל תחושות לב שהם על פני השטח יש להם מילים לבטל. אז אני אומר את מה שאני חש, אני אומר מה שאני מרגיש, אני חש כך, אני יכול לבטל, אני יכול להסביר את זה, אני יכול לומר את זה, אני יכול גם במילים לומר את זה. תחושת לב פנימית מאוד, עמוקה מאוד, שורשית מאוד, שהיא נמצאת מעבר לאפשר, אני לא יודע, אני לא יכול לבטל את זה, אני לא יכול לבטל את זה. זאת צעקה שבאה ממעמקי הלב. ממעמקי הלב. זאת אומרת, זה לא עובר דרך כל כוחות הדעת, באופן שזה בדרך מקבל כל מיני צורות ביטוי. זה מתבטא כך או מתבטא כך, או באיזה אופן שוב. אין לזה שום ביטוי. אלא שזה ישיר, לגמרי ישר, מתוך מעמקי הלב, זה בוקע. זאת צעקה. דוגמה. כשקיימת למשל מועקה בסיסית מסוים, מועקה עמוקה מאוד, מעיק לו לאדם משהו באופן עמוק ביותר, הוא לא מוצא, לא מוצא מקום, הוא לא מוצא, הוא לא יודע איך לשים את זה, הוא גם לא יודע למה, הוא לא יכול לתת לזה ביטוי. זה קורה, זה קורה. הוא לא יכול לתת לזה ביטוי. אין לזה ביטוי במילים. אני באמת לא יודע. מי מועקה כזאת? אז הביטוי שלה הוא אך ורק בצעקה. אוי! הדבר הנורא, הדבר החמור ביותר שיש בגלות, בעומק הרע, בעומק התהום של הגלות, זה בעובדה שהגלות לקחה מאיתנו את הצעקה הזאת. היא שמה אותנו במצב שאנחנו פחות או יותר די מרוצים. די טוב, זה די טוב. אין, המועקה, אותה מועקה בסיסית, זאת מין צעקה כזאת, מה קורה פה? איפה שמו אותנו? איפה אנחנו נמצאים פה? מה זה? אנחנו לא במקום, אנחנו לא נמצאים במקומי, אני לא יודע למה, אני לא יכול, אני לא יודע לבטא את זה, אני לא יודע להגיד את זה, אבל אני יודע לצעוק את זה. אני גם לא יודע. זה נצעק ממנו. הדבר הנורא ביותר, וזהו באמת ה... זה האסון הכבד ביותר שלקחו מאיתנו. לקחו מאיתנו את הצעקה. תבין. כשהאדם נמצא באיזשהו מהלך יושר, ממעמקי ליבו עד לצדדים הגלויים של חייו, אין שם שום עיקום, הוא לא יתעקם באיזשהו מקום בדרך, באיזשהו אופן לפחות, במשהו מאיר עליו אותו שורש ליבו, אז יכול שיתקיים בו צעק ליבם אל השם. עוד יכולה לצאת ממנו צעקה ממעמקי הלב. אבל כולם יודעים, זה דבר ידוע ומפורסם, שכל גלי הקול הולכים בקווים ישרים. בזמן שהקווים מתעקמים, אז הגלים נעצרים. אותה צעקה שצריכה לצאת ממעמקי הלב, שהיא בסופו של דבר צריכה להיות הצעקה של ויצעקו, ויצעקו, ואז יתקיים בתר שבתם אל האלוקים מן העבודה, ואז אנחנו ברגע אחד נגאל, ברגע אחד. צעקה לא חוזרת ריקה. אותה צעקה לא נשמע, היא פשוט לא נשמע. והעובדה שהיא לא נשמעת זה משום שהצעקה צריכה להיות צעק ליבם אל השם, ואנחנו כבר מזמן התעקמנו מלהיות בקו ישר עם הלב. אם אין בינה אין תפילה. זאת אומרת, אם לא מאיר במשהו הלבבו יבין, אין תפילה. אין שום תפילה בעולם בלי בינה.